שלום, אתן מאזינות לאיך אני יכול לעזור. מצד אחד אנחנו עדיין עמוק בתוך המלחמה. מצד שני, העורף כבר די חזר מזמן. לסוג של שגרה. אבל לפני העורף יש ללוחמים בחזית. אלה שעדיין שם ואלה שהיו שם. עבור רבים מהם השגרה עדיין רחוקה. המלחמה נותרה עמוק בתוך הנפש. בשנים האחרונות המודעות הציבורית לפוסט טראומה ולכל נושא בריאות הנפש בצהל עלתה מאוד. במלחמה הנוכחית התברר שהמודעות הזאת קיימת לא רק בציבור, אלא גם בצהל עצמו. אז היום באיך אני יכול לעזור, אני מראיין את רב סרן אבי הגאון, הקבנית של אוגדה 36. היא תספר לנו איך נראית העבודה שלה ושל שאר חבריה וחברות הצוות, שהתפקיד שלהן הוא לדאוג שמערך בריאות הנפש הרב שכבתי של צהל יתפקד כמו שצריך וייתן מענה לכל חייל וחייל שזקוקים לו. אני חייב להגיד שזו הייתה שיחה מרתקת ואופטימית למרות הנושא הכבד. אז בואו נתחיל.
אתם מאזינים לאיך אני יכול לעזור. הפודקאסט שחוקר את עולם השירות עם גל זלזניה.
שלום אביה.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר, את כמישהי שמתעסקת בדיוק בזה, אנחנו כבר בשלב שבו אפשר להגיד שהכל בסדר? או שעדיין צריך לעשות כל מיני כזה, אני לא בטוח, יחסית למצב וכל מיני כאלה.
כן, האמת שקשה להגיד עדיין שהכל בסדר, נראה לי שזה משהו שכל העם מרגיש אותו, כן? אנחנו נמצאים בתקופה באמת מאוד מאוד מורכבת, אנחנו עדיין בלחימה, גם בדרום, גם בצפון, אז להגיד שהכל בסדר זה קצת מורכב, קצת מאתגר, אבל אפשר להגיד ש... נקווה שיהיה בסדר באיזשהו שלב.
אני אהבתי שאת הבנת מורכבת, זה בהחלט התחלה טובה לדיון שלנו על בריאות הנפש בצהל ובכלל, אנחנו הרי מתעסקים פה בשירות, והשירות הצבאי, אבל לא מהבחינה הזאת, השירות שיש בצבא הוא דבר שתמיד נורא עניין אותי, עוד שהייתי בצבא, אני תמיד היה לי יחסים מורכבים עם הצבא, ואני גם כן הייתי בחיל הרפואה.
וואו.
אני הייתי בקרפר בית,
וואו.
ליד הברהן.
ממש.
כן. ליד המתקן אשפוז.
קרוב ללב. כן.
כן. וכאילו, תמיד הייתי שומע את הקרפר ואת הקבן הראשי, מדברים על השירות שניתן לזה, וזה תמיד היה נורא חשוב להם. ומצד שני הייתי רואה בשטח איך זה מתבצע, שזה לא היה מושלם, כמו שזה היה צריך בצורה מאוד נעימה להגיד את זה, כן? אבל לדעת שיש את הרצון גם היה טוב, כי לפחות היה זה, שזה לא היה להרבה אנשים שהיו בצבא, לדעת שהרצון שם. כי הצבא הוא הרי, הוא דבר מורכב.
מאוד.
שזה נראה לי מילה שאנחנו שומש בה הרבה.
נכון, בהחלט. מילה מורכב ומורכבת, זו מילה שבהחלט מאפיינת הרבה מאוד מההתמודדות של החיילים בצבא. אני אגיד, תראה, המערך בריאות הנפש זה מערך שמאוד מאוד התפתח בשנים האחרונות. אני חושבת בכלל, בעם ישראל, במדינה, אבל בטח ובטח בצהל, המודעות היום לכל החשיבות של בריאות הנפש, המודעות לכל תחום פוסט טראומה, כן, שהוא מאוד מאוד חם היום בשיח הציבורי, זה משהו שככה מאוד פיתח גם את מערך הברן בצהל.
מרן זה בריאות הנפש.
בריאות הנפש.
מי שלא יודע, אנחנו
נשמש בהרבה ראשי תיבות כנראה.
ולצערי אני הגעתי גם מאותו מקום, אז אנחנו יכולים לדבר אותם השיטות, וזה לא טוב.
נכון. אז כן, אז אנחנו נעצור ונתייחס לזה, כי אני כנראה אשתמש בהרבה ראשי תיבות, אני ערנית לזה. אבל מערך בריאות הנפש בצהל באמת מאוד מאוד התפתח בשנים האחרונות. גם מבחינת סדר גודל של קב"נים, יש מאות קב"נים היום, דברים שלא היו פעם, אני מדברת איתך אפילו על תקופת צוק איתן. אם היום אנחנו מדברים על לפחות 3 קב"נים בכל חטיבה לוחמת, בצוק איתן לא היו אפילו בחטיבות, רק באוגדות. אז גם מבחינת כוח אדם, גם מבחינת המרפאות, השירותים שניתנים, יש היום ענף חוסן נפשי, יש מרפאות לטיפול בפוסט טראומה, מרפאות למכון הקבע, לתגובות, המון המון דברים, המון המון שירותים, דברים שלא היו פעם. ואני מקווה שזה באמת, מה שנקרא, הנגיש את השירות היום לחיילים, למפקדים גם. לעומת מה שאתה מספר, שאולי היה חסר קצת בתקופה אחרת, אבל...
אני חושב שתמיד יהיה חוסר בדברים האלה. אני לא חושב שזה משהו... אתה רואה אפילו בפרטי שיש חוסר, אז אתה אומר, בטח בצבאי. אבל איך בעצם את הגעת לכל הסיפור הזה?
אז אני אגיד, קודם כל, אני עובדת סוציאלית.
שזה בטח הפתיע הרבה אנשים.
כן, זה הפתיע הרבה אנשים, אבל אני כן חשוב לי להגיד שקודם כל יש גם פסיכולוגים בצבא כקבנים, אנחנו אוכלוסייה מגוונת. אני חושבת שיש משהו דווקא בעבודה הסוציאלית שמאוד מתאים למערכת הצבאית, כיוון שזה מקצוע שמשלב גם עבודה קלינית וטיפולית בחיילים, שזה מן הסתם הרבה פעמים מאוד נדרש, אבל גם המון המון עבודה מערכתית, קהילתית, מה שנקרא social work, כן? עבודה סוציאלית, במובן הזה שעושים המון עבודה עם המפקדים, הדרכות למפקדים, קבוצות יהודיות, המון איתור צרכים, בנייה של חוסן, בנייה של חוסן הפרט, של חוסן של המסגרת. כלומר, אנחנו יוצאים, לא רק יושבים בתוך הקליניקה ומטפלים, אלא גם יוצאים מחדר הקליניקה ועושים עבודות בחוץ, הרצאות, סדנאות, באמת המון המון דברים. ואני חושבת שזה גם מאוד תואם לצבא, בסוף הצבא היא מערכת, מערכת מאוד מאוד גדולה. ואם אנחנו נשב רק בקליניקה ונטפל, ולא נעשה עבודה עם כל המערכות שיש לחייל מסביב, אם זה המפקדים כמו שאמרתי, משקיות תש, משען, חיל הרפואה חובשים, כל זה, אז קשה מאוד לייצר מעטפת טיפולית, עבור החייל, ולפעמים זה לא מספיק, ולכן צריכים להפעיל את כל המשאבים שיש לנו מתוך המערכת, וזה מאוד מאפיין את העבודה הסוציאלית. אני אגיד שגם הפסיכולוגים בצבא עושים את אותה עבודה, כן? אבל בוא נגיד, זה לא רק הקליניקה, זה בעיקר, אבל לא רק. הרבה יציאה חוץ על השטח.
את למדת את זה בעצם כחלק מהשירות הצבאי, או שעשית זה וחזרת לצהל?
לא, אנחנו, זה נקרא חוזרי שירות. אנחנו כולנו עשינו שירות צבאי רגיל, חלק היו קצינים, חלק לא. ובעצם אחרי שלמדנו תואר ראשון, יכולנו לבחור להתגייס לעבוד כקציני בריאות נפש בצבא, שזה אומר שחלק מהאנשים חזרים אחרי 5 שנים, 7 שנים, ממש מתגייסים מחדש לצבא, כולל שרשרת חיול בבקום, הנפקת חוגר, מדהים. זה מרגש וזה מוזר וזה מורכב, אפרופו המילה מורכב, אבל זאת זכות ענקית באמת, העבודה שלנו היא זכות ענקית.
ואני חושב שבאמת ראו את זה עכשיו, זאת אומרת, זה לא המלחמה הראשונה שלנו.
לא.
וזה לא המלחמה הטראומטית הראשונה שלנו.
וגם לא האחרונה.
אנחנו צריכים לצערנו כנראה. אבל אני חושב שזה פעם ראשונה, שוב פעם, היו כמה כאלה שחוויתי בזמן אמת, והיו כאלה שקראתי אליהם, וזה פעם ראשונה שבאמת ראיתי שהיה מקום.
נכון.
לבריאות הנפש, כאילו ממש מקום.
נכון.
יש לי בן דוד, שהוא סדיר, והוא היה שם. בשבעה, סיפור מטורף, לא ממקומי לספר אותו כמובן, למרות שהוא סיפר אותו איפה שצריך, אבל אחרי שהוא יצא, אני זוכר שאני, מהיכרותי עם השירות שלי, ובגלל שאשתי גם פסיכולוגית, והיא גם כן, זה דבר שמדובר בבית, אנחנו יודעים כמה חשוב, 48 שעות הראשונות, כמה זה חשוב לראות מישהו ולדבר, ופשוט כל מה שעשיתי זה היה לטפן לו, לטפן לאמא שלו, לשכנע את כולם, דבר ראשון, אם לא נותנים לך,
תיקח,
תכעס, תלך, תדרוש. ואז הוא כזה אומר, ואז אחרי שאמרתי לו את זה, אבל אז הוא אמר, כן, ואז באתי ואמרתי שאני מעוניין, ופשוט באו ונכנסתי ודיברתי.
מדהים.
וואו.
אז א', אני שמחה מאוד לשמוע. אני אגיד, תראה, כמו שאמרתי קודם, ההכרה בחשיבות של בריאות הנפש בכלל, אבל גם בצבא, היא התעצמה מאוד בשנים האחרונות. חיילים היום יודעים לפנות לעזרה. הם יודעים כשהם מסיימים איזשהו אקט של לחימה, לא משנה אם זה בשגרה, באיוש או בלחימה, או סתם באיזשהו משבר שהם חווים בתוך השירות הצבאי שלהם, הם יודעים היום לבקש פגישה עם קב"ן ולעזר ולהתמך.
גם בגולני?
גם בגולני. אתה לא תאמין.
לא, זו שאלה לגיטימית, אני מצטער, זו שאלה לגיטימית.
בגולני, בשריון, בתותחנים, בכל חטיבות, בכל הלוחמים, וגם כמובן תומכי הלחימה, וגם אנשי קבע ומפקדים לוחמים. זה שהיום החטים וממפאים מתקשרים לקבנים שלהם מתוך עזה להתייעץ, מבחינתי זה דבר מדהים, וזה מוכיח את זה שאנחנו מאוד מאוד ממוקמים בתוך היחידות, שוב פעם, גם בלוחמות, אבל גם באורפיות, בסדר? גם באורפיות כמובן יש הרבה מאוד עבודה. ולגבי מה שאמרת על 48 שעות, אז אני אגיד שבריאות הנפש בצבא, לא רק בצבא, אבל בצבא בעיקר בסיטואציות כאלה, באמת מאוד מאמינה בעקרונות הקמץ, הנה עוד ראשי תיבות.
כן, הקמץ.
כן, הקמץ הידוע, קרבה לאירוע פיזי, כמה שניתן, מהירות כמה שיותר מהר, כמו שאמרת על השעות, ועם ציפייה לחזרה לתפקוד.
שזה דבר מאוד ותיק.
שזה דבר מאוד ותיק, וזה פשוט עובד, וזה פשוט מצוין. אנחנו ראינו את זה במלחמה האחרונה, כמה זה משמעותי, וכמה זה באמת מפיק את לא יודעת אם לקרוא לזה הצלחות, כן? אבל להשיג את ההישגים שרצינו. בסוף, הרבה פעמים כשדיברנו עם מורים, אז ניסינו להסביר את הרציונל הזה של להחזיר מאוד מהר את החיילים לתוך הלחימה. זה היה להם נורא נורא קשה. להגיד, מה זאת אומרת, אתם מחזירים את הבן שלי כל כך מהר, הוא צריך טיפול. והיכולת להסביר להם שהטיפול המאוד מאוד מהיר, העיבוד הזיכרון הטראומטי, הצמצום של החוסר עוני והחוסר ודאות, וביטול האשמה, כן, דרך כן, החזרה,
אשמה.
בוודאי, אשמה זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר בתוך התסמינים הפוסט-טראומטיים, ולמעשה כשאנחנו מחזירים חייל למחלקה שלו, לחברים שלו, למימוש העצמי שלו, לייעוד שלו, למשמעות של מה שהוא צריך לעשות, בזה אנחנו מבטלים את האשמה ואת החוסר עונים ואת הקריסה התפקודית, ועל אף שזה מאוד קשה, אני אגיד גם לנו לטפל בחיילים על הגדר, בשטחי הכינוס, בשטחי הערכות, ולהחזיר אותם פנימה, חוויה מורכבת גם לקבנים. כן?
ויש אבל... מערכת לקבנים, זאת אומרת מערכת תמיכה?
בטח, בטח. אז אני אגיד שקודם כל לכל קבן יש מנחה מקצועי שמלווה אותו, חונך אותו, דואג לו, מתגבר אותו מה שצריך, וגם יש לנו הדרכה.
הדרכות
מקצועיות, כן.
משותפות, כאילו בקבוצה או ב...
אז בגדול בשגרה לכל קבן, גם לא בשגרה, גם בחירום, לכל קבן יש מדריך שהוא פוגש אותו פעם בשבוע. באופן קבוע, גם בשגרה, גם בחירום, ובמלחמה גם הבינו את הדבר הזה דרך באמת עבודה קבוצתית של הקבנים, השקענו המון גם, אתה יודע, בערבי גיבוש, קשה להגיד גיבוש, כן, בתוך מציאות של מלחמה, אבל הרבה ביחד, והרבה אוכל, והרבה...
בצהל אוכל זה הרבה בורגסים.
כן, היו הרבה המבורגרים בדרום, אבל... אנחנו בגמילה עכשיו מהדבר הזה.
זה בעיה. כמות האוכל בצהל, אלוהים. גם בכלל בדבר, כמות האוכל שנשלח לדרום היא מטורפת. נכון. אני גם עבדתי במטבח, כאילו.
כן, אפשר גם לשלוח לצפון עכשיו, חיילים.
כן, זהו, צריכים, זהו.
הם התרגלו לתור, עכשיו הם עלו לצפון והאוכל לא מגיע.
בעצם... מה שבעצם את אומרת פה זה שיש שני סוגים של טיפול. בוא נקרא לזה השגרה, ויש את החירום, נכון?
נכון.
אז בואי נתחיל דווקא מהשגרה, ונדבר על מה קרה לפני השבעה. אוקטובר, ונראה אחרי זה מה קרה בשבעה, ואיך זה הכל מתחבר, כי זה מאוד מעניין.
כן. אז אני אגיד שהיום יש לנו קבנים בכל יחידה בצהל, לא משנה איזו יחידה זאת, בין אם היא של לוחמים, בין אם היא של תומכי לחימה או אורפית לחלוטין, בסדר, אני מדברת עד רמת הלשכת גיוס, כלומר יש בכל שרשרת היחידות קבנים, קבני יחידות, שכמו שאמרתי, העבודה שלהם מתחלקת, שלנו מתחלקת לכמה תחומים. קודם כל יש את הטיפול הקליני. חייל שחווה עכשיו מצוקה על כל ספקטרום המצוקות. זה יכול להיות מזה שהוא לא מסתדר עם המפקד שלו, דרך זה שהוא יש לו קשיי הסתגלות לשירות הצבאי, דרך הפרעות נפשיות מז'וריות או הפרעת הסתגלות, הפרעות אכילה, פגיעות מיניות. כל ספקטרום המצוקות אנחנו פוגשים ונותנים מענה משתנה בהתאם לצורך, בהתאם לאדם, בהתאם למרחב הטיפולי המתאפשר. שוב, בסוף בחטיבה לוחמת יש איזשהו מענה אחר מאשר מה שאפשר לתת ביחידה אורפית, כן? גם מבחינת התנאים, גם מבחינת אופי השירות. אז חייל בעצם פונה דרך המפקד שלו באופן ישיר לקבן ומקבל איזושהי פגישה, עושים הערכה ראשונית, זה נקרא אינטק בשפה מקצועית. עושים היכרות מאוד מאוד מעמיקה ואז בונים תוכנית התערבות. בחלק מהמקרים זה באמת נשאר ברמת הקליניקה והפגישות התמיכתיות, ובחלק מהמקרים זה הופך להיות כבר ממש תוכנית התערבות שכוללת בתוכה, כמו שאמרתי קודם, גם שיתוף של המפקדים, הרבה פעמים צריך לתווך למפקדים מה החייל הזה צריך, אבל לפעמים עבודה גם עם ההורים, שיח משותף עם ההורים, להבין קצת יותר מה הוא צריך, איך לגשת לדבר הזה, הרבה פעמים שיתוף עם גורמי התש, אם מדובר במצבים סוציו-אקונומיים, שהרבה פעמים מאוד משפיעים על מצוקות בצבא, וכן הלאה. אז זה בעצם הדבר הראשון, כלומר העבודה הקלינית, ההתערבות התמיכתית בחיילים. במקביל לזה יש את כל העבודה המערכתית אנחנו קוראים לה, שזה העבודה של הרצאות למפקדים, של איך לאתר סימני מצוקה, איך לדבר עם החייל. אנחנו מכשירים גם את הלוחמים באיך לטפל אחד בשני במצבים של תגובות קרב או הלם קרב. כל מיני שיטות כאלה של מפקדים איך להעביר שיחות צוות אחרי אירועים מורכבים. הרבה מאוד סדנאות למפקדים, קבוצות ייחודיות, אם זה למשקיות נפגעים, שזאת אוכלוסייה שמתחככת עם הרבה מאוד אבל ושכול. אז ממש, ממש כל קבן עושה איזושהי... איזה שהן התערבויות שתואמות ליחידה על פי הצורך.
אז בתקופתי באמת היית העזרה ראשונה, שכמובן שגם יש גם היום שצריכים לעבוד, אני וכל הדברים האלה, והיום בעצם את בעצם אומרת שגם לומדים עזרה ראשונה נפשית.
נכון.
וזה דבר מדהים בעיניי.
זה דבר מדהים. אני אתייחס לנושא הזה בהקשר של חירום, וזה יעביר אותנו, מה שנקרא, לשלב הבא של השיחה, אבל הסיפור של סיוע ראשוני בכלל בבריאות הנפש, זה ממש היכולת לעבוד על פי עקרונות הקמת, עוד פעם קרבה מיידיות וציפייה להמשך תפקוד, מההבנה הזאת שסיוע ראשוני אנחנו מבינים היום שהוא מאוד מאוד משמעותי בצמצום תחלואה, תחלואה נפשית. וככל שאנחנו יודעים לתת את המענה הראשוני מהר וקרוב, אז אנחנו יכולים להחזיר את החיילים לתפקד, ובכך באמת לשמור עליהם מפני הדבר הזה. ולכן, היום הקבנים באמת, כמו שאמרתי, גם המערך מאוד מאוד התרחב. אנחנו גם היום עוסקים בגיוס של ממש עשרות קבנים חדשים למערך, כדי לאפשר מענה בכל מקום, בכל שעה, איפה שנדרש וכמה שיותר מהר. אם אני מדברת על המלחמה, אז אנחנו מבינים ששרשרת הטיפול הברנית מתחילה כבר בין הלוחמים עצמם, בעצם זה שהם יכולים לטפל אחד בשני בתגובות קרב, כי אנחנו מלמדים איך לעשות את זה בשגרה, זה אפרופו העבודה המערכתית, ואחר כך, בשלב הבא, אם נגיד הם באמת לא מצליחים להתאושש שם, כבר יחכה קבן חטיבה, קרוב ככל שהוא יכול, זה היה גם בתוך עזה, וגם על הגדר ובשטחי הערכות, כדי לפגוש את החייל הזה, כמה שיותר מהר, ולהעניק את הסיוע הראשוני הזה, שברוב המקרים הוא מאוד מאוד מסייע, ומצליח לארגן את החייל, ולהחזיר אותו לתפקוד. זה היה ברמה שאתה יודע, היה מגיע טנק, פותח את הכבש שלו, יוצא חייל, טיפול, עלה לטנק, סוגרים, נוסעים.
כמו שמחכים מלונקה.
לא עם אלונקה, אבל...
כמו שמחכים אלונקה ב-ER,
ממש, ממש, זה ממש ER, כאילו זאת החוויה, ממש חוויה של סיוע ראשוני מאוד מאוד קרוב. אני אגיד שהקבנים במלחמה עבדו באמת בכל שעה, בכל מקום, תחת אש, שכפצים, כסדות, ממש טיפלנו ממש בשטח, מתוך הקדושה של הדבר הזה, של הסיוע הראשוני הזה, שהוא כל כך כל כך משמעותי, מוכח מחקרית גם, וגם בעיניים אנחנו רואים כמה זה עובד מדהים. אחר כך כמובן שיש המשך לדבר הזה, כן, במידה וחייל באמת לא מצליח להתאושש, אז אחרי קבן החטיבה הוא מגיע לפלוגה לתגובות קרב, ממש צוות מומחים קדמי, שזה כבר קצת יותר מרפאתי, עם יכולת להשעות את החייל ללילה. כלומר, לוחם ללוחם, כן? אחר כך קבן החטיבה בשטח, מאוד מאוד קרוב לשטח הלחימה. אחר כך הפלוגה לתגובות קרב, שזה ממש מקום שמגיעים, עושים סשן של טיפול, החייל הולך להתקלח, מקבל מדים, אוכל משהו, לצחצח שיניים, שם דאודורנט, דברים שאולי נשמעים טריוויאליים, אבל הם ממש לא, לחייל שיוצא משדה הקרב, ממש השלמה של צרכים בסיסיים, הולך לישון, קם, עוד סשן, ואם באמת הוא מצליח להתארגן, כמובן שאנחנו מחזירים אותו שוב פעם, מהר ככל הניתן, מתוך אותם עקרונות. השלב הבא זה שלב שכבר קצת יותר מרחיק את החיילים מהשטח, זה כבר המרכז לשיקום עורפי, שזה כבר חיילים שבאמת בקריסה תפקודית, שהגיבו בצורה באמת מאוד קשה לאירועי טראומה, וזה כבר חיילים שמסתפחים לרם 2, והולכים ממש לשיקום, יום יום טיפול.
מה האחוזים שמגיעים לשם, כאילו מה הפאנל, נקרא לזה, המשפך?
זאת שאלה טובה, אני לא בטוחה שאני יודעת לענות עליה, אני רוצה להגיד לך שלא הרוב, כלומר הרוב...
אני רוצה לקבל שלא הרוב מגיעים לטיפול
לשפוז. הרוב לא מגיעים לשם, אני אגיד שבאירועי השבעה באוקטובר, תפסו אותנו לא מוכנים, כמו את כולם, ונדרשנו שם לפיצול קשב מטורף כקבנים, כי מצד אחד היו לנו המון יחידות שנפגעו בדרום, בעוטף, ומצד שני היה לנו המון יחידות בצפון, שהיו צריכות להתכונן ללחימה. וחלק מהעבודה שלנו כקבנים זה באמת גם לעשות את ההכנות המנטליות ללחימה. אז חלק מהקבנים עבדו בצפון והכינו, הכינו, הכינו, וחלק מהקבנים ירדו מאוד מאוד מהר לדרום, גם בתוך ממש סכנה ממשית לחייהם, כדי להגיע לחיילים ששרדו את הלחימה שם במוצבים. ובאמת בהתחלה, החיילים שהיו במוצבים, אני חושבת שהרבה מהם לצערי היו צריכים כבר ממש באופן ישיר להגיע למרכז לשיקום עורפי, כי החוויה שם באמת הייתה כל כך קיצונית, שאיכשהו בסוף התמרון בעזה הפך להיות קטן ליד זה, כן? מבחינת ההתמודדות.
אבל זה גם הגיוני, כי כאילו, הרי אצלי במוח הקטן והלא פסיכולוגי שלי, תמיד נראה לי שהרבה יותר קשה להיות כאילו פסיבי, מאשר אקטיבי.
נכון.
זאת אומרת, כשאתה נכנס פנימה, אתה שולט במצב.
ממש ככה.
אבל כשמשהו קורה לך ואתה לא יכול לשלוט פה, זה הדבר שהכי מערער בעולם.
זה מדהים שאתה אומר את זה, והמוח שלך בכלל לא קטן והוא לגמרי פסיכולוגי, כי אתה נוגע כאן בנקודה מאוד מאוד חשובה שאנחנו מתמודדים איתה כרגע. אוגדה 36, זו אוגדה צפונית, שלמעשה סיימה את המשימה שלה כרגע בדרום, ועלתה חזרה הצפונה לקו לבנון. המעבר הזה מאקטים... אקטים אקטיביים, כן? כאילו מהלחימה האקטיבית, מהלחימה הזאת בעזה, ממרחב כשכבר הם התרגלו לזה, והם בשליטה, והם יודעים מה המשימה, והם מאוד מאוד אקטיביים, למשימת הגנה שוחקת, ומסוכנת כל כך, היא משהו שאנחנו היום מתמודדים איתו, כקבנים של האוגדה הצפונית, האוגדה הדרומית עדיין בדרום, ועוד כל מיני אוגדות נוספות ששם, אבל אנחנו רואים היום שהחיילים שעלו לצפונה, פתאום מקרבות עזים בעזה, עומדים עכשיו בכל מיני מקומות בקו לבנון, ויש לידם פרות יפהפיות, שמלחכות עשב, והכל נורא נורא פסטורלי, הצפון נורא נורא יפה, עכשיו הכל ירוק, ויש אפילו עוד קצת שלג בחרמון, והם עומדים ושומרים, ונופלים עליהם טילים, והם מאוד מאוד פסיביים, בדיוק מה שאמרת, וזאת התמודדות נורא נורא מורכבת, כי שם יש הצפה.
חזרה ללבנון הזאת, זה פשוט לבנון עוד פעם, זה לשבת בבופור ולחכות כאילו שיתקיפו אותך, זה...
כן, אז המעבר הזה, בדיוק מה שאמרת, מהאקטיבי לפסיבי, הוא מעבר מאוד מאוד מורכב, אנחנו מרגישים אותו, אנחנו עוסקים באמת המון בעיבוי המענה, של בריאות הנפש, ממש פתחנו סוג של קליניקות בעיניים כאלה, לכל חטיבה שלנו, שבעזרת אנשי המילואים המדהימים שלנו, שאני חייבת לציין אותם, כי אני חושבת שכמו כל, וואי, זה עושה לי צמרמורת, כל הצבא ממש לא היה יכול להתמודד בלי אנשי המילואים, אני אגיד גם בלי העורף, הוא לא יכולנו להסתדר, בלי ההמבורגרים והתמיכה והאהבה שקיבלנו, באמת בלי צחוק, אבל אנשי המילואים שעובדים איתנו, זה אנשי טיפול, עובדים סוציאליים, שהם מגבים אותנו ועובדים איתנו, והם עד היום איתנו, בצווי 8, אנשים שעזבו את הבתים שלהם, את הנשים שלהם, את הקליניקות שלהם.
את המטופלים שלהם.
את המטופלים שלהם.
שזה דבר מאוד...
אתה כמי שנשוי לפסיכולוגית, בוודאי מבין את המשמעות של זה, אבל זה באמת חתיכה דבר להקריב, והם איתנו עד היום. כלומר, אם הרבה מאוד אנשי מילואים שוחררו כרגע, הם ממשיכים איתנו, הם מטפלים על גבול לבנון, על גבול עזה, ואנחנו עוסקים בהם, ממשיכים מאוד מאוד להשקיע בהם, כי אנחנו מאוד מאוד מעריכים אותם, וגם מרוויחים את הנוכחות שלהם בתוך המעטפת הקלינית שאנחנו רוצים לתת בסיטואציה הזאת.
אני רוצה, הרבה אנשים חושב שלא יודעים לא יודעים את ההבדל בין הלם קרב לבעצם לפוסט טראומה. זה קצת תופך להיות מין כזה מוש גדול, אז בואי תסביר את ההבדלים.
אז כן, אז אני אעשה סדר. תראה, פוסט טראומה זאת בעצם הפרעה נפשית שהיא נבנית, היא תהליכית. הכל מתחיל בטראומה, בסדר? באיזשהו אירוע. שהאדם מפרש אותו כטראומה. בסוף טראומה זה דבר שהוא סובייקטיבי. בסדר? כן. אני ואתה יכולים להיות בדיוק באותו אירוע, ואתה תחווה אותו כטראומה, ואני לא. כי אתה מביא את עצמך, ואת האישיות שלך, ואת החוויות הקודמות שלך, ואני את שלי. וחלק מהאנשים מפרשים אירוע כזה כטראומה, וחלק לא. אז הכל מתחיל באמת באירוע שמתפרש כטראומה, ושם האדם כנראה יחווה תגובת קרב. כלומר, זה הדבר הראשון שקורה. תגובת הקרב זו תגובה הישרדותית, שבא לידי ביטוי או בסערה נפשית רגשית מאוד מאוד גדולה והשתוללות, או דווקא המקום המכונס הזה, הקטטוני, הסגור, המבוהל, ששני המצבים האלה הם ביטוי של סכנה ושל ניתוק. אני מגן על עצמי, אז אני מנתק את עצמי מהסכנה, כי אני לא יכול להכיל את הדבר הזה, אוקיי? והדבר הזה הוא זאת התגובת קרב, אוקיי? שבעצם קריסה תפקודית שמתבטאת בניתוק. ניתוק שהוא או כיפאון, בסדר, והסתגרות, או שזה שערה והשתוללות. אז זה בעצם השלב הראשון.
זה אגב, היו, זה מה שתמיד היום מדברים על זה, שמלחמת העולם הראשונה, היו חושבים שזה פחד, כאילו, שזה פחדנים וצריכים לראות בהם.
בכלל, אנחנו מדברים, אם אתה לוקח את זה לשם, אז כאילו יש את ההלם פגזים שדיברו עליו במלחמת
העולם. שוק, נכון.
בדיוק, ואם ניקח את זה עוד יותר אחורה, אז דיברו על אנשים שהיו, על ההיסטריות, בדיוק, על ההיסטריה, שלא מצאו איזשהו ממצא אובייקטיבי לדבר הזה, ולא הצליחו כך להבין מה, אז קישרו את זה לזה שהם נשים ולרחם וכלל. קיצור, רחם, יווני, זה היסטריה, כל זה. ואז במלחמה,
פעם... זה מסתדרים, flight of flight, לגמרי. או freeze, כאילו.
אני אגיד שבהתחלה קישרו את זה לנשים ולרחם ולהיסטריה, ואחר כך, פעם ראשונה שראו את זה אצל גברים, זה היה בשל שוק, ואז הבינו שזה לא רק של נשים, כן. אלא שזה משהו אחר, ומשם התפתח כל הנושא של בריאות הנפש וההבנה של הדבר הזה. אבל באמת, הסיפור של תגובת קרב היא ממש תגובה הישרדותית, כמו שאמרת, שלושת האפים, כן? שאנחנו, האדם צריך להגן על עצמו מפני הסכנה, אז או שהוא קופה, או שהוא נלחם, או כל אחד לוקח את זה באמת למקום אחר. וזאת התגובת קרב. זה השלב הראשון. אם השלב הראשון הזה, האדם לא מחלים באופן ספונטני, או עם ההתערבות שדיברתי עליה, עם הסכמת יעלום, הטיפול בתגובות קרב של הלוחם ללוחם, או שהקבן עושה, אז לאט לאט הוא מתקדם לשלב השני, שנקרא ASD, ASR, סליחה, Acute Stress Reaction, שזה כבר, לא, סליחה, בלבלתי, עשיתי טעות. ה-ASR זה התגובת קרב, זה המינוח המקצועי לתגובת קרב, זה Acute Stress Reaction, זה השלב שדיברתי עליו. Mm-hmm. אחר כך זה מתפתח ל-ASD, Acute Stress Disorder. הדבר הזה כבר מתחיל קצת איכשהו, האדם קצת פחות נסער, קצת פחות מנותק, אבל השערה נכנסת פנימה ומתחילה לבעבע מבפנים, כלומר אפשר קצת יותר לתקשר, הוא יכול קצת יותר לתפקד, לפעמים זה תלוי באמת בסיטואציה, זאת לא נוסחה, אבל השערה הופכת להיות קצת יותר פנימית, יותר מתקבעת, הזיכרון הטראומטי מתחיל איכשהו להתייצב בתקווה שהוא מעובד, כן? אבל בחלק מהמקרים גם לא, ואחר כך זה הופך להיות כבר PTSD שאנחנו מכירים כפוסט טראומה ואחר כך פוסט טראומה כרונית. אז אנחנו מבינים שזה ממש רצף של התפתחות שהוא מתחיל מרגע הטראומה הסובייקטיבית ועד פוסט טראומה כרונית שזה כבר משהו שבאמת קשה מאוד לטפל בו. ולכן אנחנו רוצים לפגוש את האדם בשלב הכי הכי ראשוני, אפרופו סיוע ראשוני, כן? כי אנחנו מבינים שהמניעה זה הכלי הכי טוב שיש לנו בכל הסיפור הזה של פוסט טראומה. ולכן שם אנחנו רוצים את הלוחמים שידעו לטפל אחד בשני בתוך שטח הלחימה, איפה שהקבנים לא נמצאים. ולכן אנחנו רוצים קבנים קרובים ככל שניתן לשטח הלחימה ואת כל עקרונות הקמץ הזה. כי ככל שנתערב יותר מהר, ככה סבירות למנוע תחלואה נפשית עולה.
ומה זה היהלום הזה שאמרת?
יהלום זה פרוטוקול, סכמה, ש... גם משרד הבריאות עובד איתו אגב, במקומות אזרחיים, דוקטור משה פרחי, ראש החוג לעבודה סוציאלית בתל חי, הוא בנה אותו, הגה אותו והכניס אותו גם לצבא, וזאת סכמה שהיום כל לוחם בצבא יודע לבצע, סכמה, היית בחיל הרפואה, אז אתה מכיר את הפרוטוקולים, אבל זאת סכמה שכל לוחם היום בצהל, וגם החיילים התומכי הלחימה, יודעים לבצע, כשהם מזהים תגובת קרב אצל חבר. אנחנו שומעים עדויות מדהימות ומרגשות מלוחמים שאנחנו פוגשים, שממש עזרו אחד לשני, ממש בתוך הטראומה, בתוך האירועים הטראומטיים, איך הם עזרו אחד לשני לצאת מהסיטואציה הזאת, וכמה זה היה משמעותי להחזיר אותם לתפקוד. בתוך הפרוטוקול הזה יש ממש חמישה שלבים מאוד מאוד פשוטים, לא צריך להיות איש מקצוע כדי לבצע את זה, שדרכם אתה יוצר קשר, אתה מצמצם את ה... זה ממש... טוב, אתה רוצה שאני אעבור על זה?
יאללה, תפרי לי יעלום, אני רוצה לשמוע את היעלום.
סגור, אז היוד זה יצירת קשר. בסדר, אם דיברנו על אדם שהוא מאוד מאוד מנותק, אז אנחנו צריכים ליצור איתו קשר כדי בכלל להתחיל איזשהו תהליך התערבות, וכדי לצמצם את הניתוק הזה. אחר כך יש, היי, זה הדגשת מחויבות, כי אדם שנמצא בתגובת קרב הוא מאוד מאוד בודד, הוא מנותק, הוא באיזושהי בועה, הוא חושב שהוא לבד בעולם, לבד בסיטואציה, והדגשת המחויבות הזאת מבטלת את תחושת הבדידות. הלמד זה לברר עובדות. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו שואלים שאלות פשוטות, סגורות, את האדם הזה, כדי גם להעמיק את השיח ואת התקשורת שלו איתנו, אבל גם כדי להפעיל את החלקים במוח שאחראים על החשיבה. כי זה קצת... קצת כזה מתפלפל, אבל הפעילות הרגשית במוח סותרת את הפעילות הקוגניטיבית, וכשאדם נמצא בתגובת קרב, אז הפעילות הרגשית שלו פועלת באקסטרים.
אוברדרייב.
לגמרי. וברגע שאנחנו שואלים שאלות ומפעילים את החשיבה של האדם, אנחנו בכך בעצם מפחיתים את הפעילות הרגשית ומצמצמים את השערה הנפשית, הרגשית שהוא עובר. אז שואלים שאלות, מפעילים לו, ממש מפעילים לו את הראש, בשפה פשוטה, אני מתפלפלתי לך פה.
זה מצחיק אותי נורא, כי זה מה שעושים עם ילדים.
נכון, מאוד.
כשהילדה שלי הייתה קטנה, זה היה טיפ מטיק טוק.
כן.
כשהיא נכנסת לזה, אז זה אומר,
לטנטרום.
איפה האף שלך?
נכון.
איפה העיניים שלך?
נכון. אבל זה בדיוק זה, כי ברגע שאתה מבין ש... זה כמו שהילד יספר לך, מה קרה כשהוא נפל, כלומר את השתלשלות האירועים, בסוף זה כאילו מעסיק אותו, זה מרגיע אותו, הוא גם מרגיש שהוא כאילו פעיל, וגם מרגיש שהוא מסביר, וגם הוא חושב ונזכר, אז הדבר הזה מפעיל את הראש, ומפחית את השערה הזאת, אותו דבר, ילדים והורים זה, וגם לוחמים זה אותו המוח. אז זה השלב הזה, הלמד זה הלברר עובדות, אבב זה וידו סדר התרחשויות, תגובת קרב עם... זה אדם שהוא מאוד מאוד מבולבל, הוא לא כל כך מבין מה קרה. ולכן אנחנו צריכים להגיד לו, תקשיב, קרה כך וכך, עכשיו אנחנו כך וכך, ומה שאנחנו רואים לעשות זה חשם שלוש. כלומר, לעשות איזושהי סקירה מהירה על מה היה, מה קורה עכשיו ומה יקרה בעתיד. סדר, זה מבטל את הבלבול ואת החוסר אוריינטציה. ובסוף, הדבר הכי הכי חשוב, מם, זה מתן משימות להמשך. אפרופו רציפות תפקודית.
כן, זה כמו...
איך אני מפעיל... לגמרי. איך אני מפעיל את האדם עכשיו, מה אני נותן לו לעשות, כדי שהוא יחזור לעניינים. כי אני יכולה לדבר איתו, אני יכולה להפעיל לו את הראש, אבל אם בסוף הוא יישאר, יושב, ואני אתן לו מים, ואני אחבק אותו, ואני אעשה... אז אני לא מצליחה להפעיל אותו, ולהחזיר לו את תחושת החיוניות, ולצמצם את החוסר אונים הזה. וכשאני מפעילה אותו, אז אוקיי, הוא חלק מהאירוע. הוא חלק מהתפעול של האירוע, הוא מבין מה קורה, הוא חוזר לעצמו. ואז מה שדיברנו על האשמה, כל הדבר הזה מצטמצם. ואני חושבת שכאילו זה הסגירה של הדבר הזה, וזה גם באמת מתחבר לעקרונות הקמץ. את הפרוטוקול הזה כל לוחם היום בצהל מכיר, כי בשגרה אנחנו עומלים על להכשיר אותם לזה.
זה מדהים.
כן?
אני כאילו... זה מדהים אותי שיש דבר כזה, ומן הסתם גם המפקדים כאילו זה חלק, הם גם חלק מהמערך, נכון?
גם החובשים, המפקדים, הרופאים שנלחמים איתם, כולם יודעים, כולם מכירים את זה, זה ממש שפה כבר שמושרשת חזק מאוד בצהל.
אני יודע שגם כדי יש את הקטע הזה, שאחד הסיבות שצריכים לטפל די מהר, זה שהעניין של הסדר באמת של הדברים הוא מאוד חשוב.
נכון.
שבעצם אם אתה לא מההתחלה סידרו לך במרכאות את המוח, כאילו מה קרה, מה לפני מה, ואתה לא מספר את זה, אז בעצם אחרי זה נהיה...
בלגן. וחורים שחורים.
נכון.
שמופיעים אחר כך איפה? בלילה. אז אתה מאוד מאוד צודק. הפרוטוקול שאנחנו משתמשים בו באמת, מה שנקרא בסיוע הנפשי הראשוני של קב"ן, כן? אחרי הפרוטוקול יהלום שלוחם עושה ללוחם, זה באמת הבניית הזיכרון. כדי לעשות סדר באירוע, השתלשלות האירועים, לאתר חורים שחורים בזיכרון, ואיכשהו לנסות לגעת בהם. כי בכל מקום שיש הימנעות, אז שם זה יגיע, הפלשבק, הסיוט. ולכן אנחנו צריכים גם לפרוס את השתלשלות האירועים, גם לפרק את החורים השחורים, וגם לייצר נרטיב טוב של תפקוד. עוד פעם, צמצום משמע וכל הדבר הזה.
כן, הזיכרון הוא דבר מאוד מאוד לא אמין, נכון?
נכון.
זאת אומרת, ברגע שאין לך זיכרון ברור, אתה בעצם מתחיל להמציא מחסר, אתה ממלא את החלקים השחורים האלה.
נכון. או שאתה מדחיק אותם, ואז,
כן.
ואז, אתה יודע, מתישהו זה צריך לצאת.
נכון.
כן, ואז זה מגיע בלילה, במקום שאין לך שליטה על זה. ולכן העיבוד עם עין, כן, של כל החוויה הטראומטית, הוא סופר חשוב, סופר חשוב, ואני אגיד שבהקשר הזה, כשמחלקות יוצאות מתוך עזה לרענון, אנחנו מתנפלים עליהם ועושים באופן יזום עיבוד כזה שהוא קבוצתי. המפקד מוביל את הסיפור הזה, המפקדים כבר מכירים את הדבר הזה, ויש כמו פרוטוקול היעלום, יש לנו גם פרוטוקול של שיחת, זה נקרא שיחת משאבים, שזה עיבוד זיכרון מחלקתי. כל חייל עובר על הסיפור, מהנקודת מבט שלו, ועושים, בונים איזשהו נרטיב מחלקתי, שגם עושה עיבוד אישי לכל אחד מהם, אבל גם יוצר את התמונה השלמה של כל המחלקה. כלומר, כשאני שכחתי משהו שקרה, או לא שמתי לב למשהו שקרה, אז הנה החבר שלי מספר את זה מנקודת מבט שלו, וזה משלים לי את התמונה הרחבה. ואחרי האירועים של השבעה באוקטובר, עשינו המון המון מעגלים כאלה, גם אחרי הלחימה בכלל בעזה, אנחנו כל הזמן עושים את זה עד היום, כן? זה כל פעם שהם יוצאים, אנחנו ממש מתנפלים עליהם, כדי לעשות את הדבר הזה, ומפקדים מאוד מאוד משתפים פעולה. וראינו איך, אתה יודע, זה היה ממש מרגש לראות, שחייל מספר, ואז חבר שלו אומר לו, רגע אחי, אבל אני אומר לך, מה אתה שם? לא ש... כן, עמדתי פה. זה, אתה יודע, הם כאילו ממש משלימים אחד לשני. וזה יותר, זה גם מסדר לאדם עצמו את הסיפור שלו, אבל גם יוצר נרטיב קבוצתי. אני שם לב שיש לי חברים שחוו את אותה חוויה שלי, שהרגישו את אותם תחושות, שעברו את אותם דברים, וזה מחזק אותי. זה מפחית לי את הבדידות, זה מארגן לי את הזיכרון, מחבק, כן, ומחזק, ויש לזה ערך עצום, 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 גם בבניית החוסן של המחלקה כקבוצה, בהבנה שהם צריכים להמשיך להילחם אחר כך. אז יש לזה הרבה ערך. בכלל, עבודה קבוצתית, זה דבר מהמם.
אני הייתי פעם בטיפול קבוצתי, ואני אכן מבין את זה. כן, יש בזה משהו בקטע הזה שאתה לא לבד. שהדבר נכון. שאתה חושב שאתה מיוחד, כי אף אחד לא מבין מיוחד.
נכון, זה מפחית את הבדידות מתוך ההזדהות הזאת עם חוויות כן. דומות של אחרים, לגמרי.
יש, אוקיי, שאלה יותר באזור הציני, כי אני חייב, טיפה ציינת.
ברור.
חיילים שלא רוצים להיות שם. כאילו, אתם איתם, אתם, כאילו, נגיד עכשיו חייל אומר, תקשיב, אני לא רוצה להיות פה. אני לא מסוגל להיות פה. אני לא מסוגל להיות פה, אני משתגע. אוקיי? עכשיו, אתה יודע שכאילו, הוא פשוט לא רוצה להיות פה. איפה הגבול? כאילו...
שאלה טובה. אני אגיד שדבר שמנחה אותנו תמיד, זה להיות... עזר למפקדים. ותמיד לפני הכל, ולפני כל קבן, יש מפקד. מפקד שחי עם החיילים שלו, שמכיר אותם, שנלחם איתם, אתה יודע. יש לו הרבה יותר מיומנויות מלנו, כן? בקשר הזה עם החייל. אז בתור התחלה וכבסיס לכל התערבות, אנחנו תמיד תמיד נבקש מהמפקד לעשות איזושהי התערבות עם החייל הזה. רגע לחבק אותו, להבין אותו, לשמוע אותו, לארגן אותו, לחבר אותו לאיזושהי משימה, לא לאיזושהי משימה, למשימה, מתוך ההבנה שהשייכות של החייל היא, והזהות שלו היא מחלקתית עם הלוחמים, עם החברה שלו, לא עם הקבן. אוקיי? אז אנחנו תמיד נתחיל בעבודה עם המפקדים. בהבנה שנגיד זה לא הולך או משהו לא מסתייע בציר הזה, וזה באמת לפעמים מאוד מורכב, גם בשביל מפקדים, בטח כשהם עם האומץ וכל הדבר הזה, וזה מגיע לפתחנו, באמת, אז זה עניין של הערכה קלינית. כלומר, עד כמה הדבר הזה הוא תוצר של מצוקה, של הימנעות, כן? שהימנעות זה סימפטום של טראומה, או של איזשהו פחד מאוד מאוד גדול. של עוררות רגשית, או של מחשבות חודרניות, שזה גם כן המרחב הפחד הזה, אז לנו צריך להיות שיקול דעת קליני. האם החייל יכול או לא יכול לחזור? בתוך הדבר הזה, בחלק מהמקרים אנחנו נקבל החלטה, לצורך העניין רגע, להשאיר אותו איתנו, שיעשה טיפול, מה שאמרתי לך, בתוך שרשרת הטיפול. ולפעמים אנחנו ממש נסביר, זה נקרא פסיכו-חינוך, כן? ממש נסביר לחייל וננסה לחבר אותו, למה חשוב לו להמשיך? למה חשוב שהוא יישאר חלק? אתה יודע, אני ממש זוכרת את דוגל רזון שצעק שם בכנסת, שהוא תפח לעצמו על החזה, ואמר, אני הפקרתי את החברים שלי, אני הייתי אפס, אני לא תפקדתי. וכל פעם הרגע הזה שלו, הצווחה הזאת שלו, הולכת איתי כקבנית, כאילו במובן הזה של... כמה זה חשוב באמת שהחייל ימשיך עם החברים שלו, כי אחרי זה הוא בחוץ, ואז יש לו זמן להגיד, הפקרתי אותם, נשארתי בחוץ, לא המשכתי איתם. עכשיו שוב פעם צריך להגיד, יש גם חיילים שבאמת מאוד מאוד קשה להם, במצוקה מאוד גדולה, והם צריכים טיפול והם יקבלו את הטיפול הזה. בסדר? בין אם הוא מאוד קרוב לאירוע ומהיר, ובין אם הוא מאוד רחוק. המענה הקליני הנפשי למצוקה, זה הדבר הראשון. בתוך זה יש את החשיבות של החזרה, אבל אם אין מסוגלות לדבר הזה, אז החייל יישאר בחוץ ויקבל טיפול. ואם צריך, הוא גם ילך למתקן לשיקום מרפי הזה.
אוקיי, בואי נקח צעד אחורה ונדבר על הסדיר, אוקיי? לא על האירוע הזה. הרי יש איזשהו משהו שלא מסתדר, נגיד, עם רופאים, אני זוכר, כן, אדם שהיה בחדר רפואה, אני זוכר שאתם יודעים שניסים כאפים גימלים, או לצאת מצהל, בעזרת חדר רפואה, וזה קלאסי והגיוני. עכשיו, כרופאים שזה טכני, אז יש פה, יש שיטות, אבל יש גישות, אני זוכר שהיה רופא אחד מאוד בכיר, שאמר, מבחינתי אני מעדיף שחמישה חיילים ידפקו אותי במרכאות, ויקבלו גימלים כי הם עובדים עליי, מאשר שאחד שבאמת צריך את זה יפספס. זאת אומרת, אחד שאמר, אני לא נותן לאף אחד ללכת אף פעם, חייתי עם זה, שיהיה בטים שישב פה, וזה גישות.
נכון.
אבל יש משהו שהוא קצת נוגד בין הצבא, ומה שהוא עושה, ובין טיפול נפשי.
נכון.
כי אני רואה את עצמי, אני לא אדם מאוד אמיץ בדברים מסוימים. אני לא יודע, לא הייתי קרבי, לא הייתה בחירה שלי, אני מאוד שמח אגב. אבל כאילו, אם היו עושים, הייתי כנראה הולך, אבל אני אומר, אם בן אדם מגיע, בחור בן 18, עובר את הטירונות, עובר את הקורס, מגיע פעם ראשונה לקו, והוא אומר, אני לא רוצה, אני מפחד, זה עושה לי רע, אני באמת באמת לא רוצה להיות פה, זה לא דבר טבעי לבן אדם ללכת ולסכן את עצמו, בצורה כזאת, איך ניגשים לזה?
נכון, אז אני עוד פעם מחזור למפקדים, ואנחנו נתחיל תמיד שם, תמיד נערב את אפרופו עבודה סוציאלית וכל מה שאמרתי, אנחנו תמיד נתחיל במפקדים לראות רגע איך, עוד פעם ניתן לגייס את החיילים האלה, כן לנסות ללוות אותם, להעצים אותם, באמת אפילו לא ממקום של סדק, אלא באמת ממקום של לעזור לחייל הזה להצליח, לעשות את מה שהוא אמור לעשות. זה הדבר הבסיסי הראשוני ביותר, כאילו באמת לנסות להסביר, לעבוד דרך המפקדים. היה וחייל באמת מגיע לקבן, אז כמו שאמרתי, אנחנו מתחילים באיזושהי ערכה, בסוף אנחנו עוברים עם חייל על כל קורות החיים שלו, ואנחנו מנסים לייצר איזושהי תמונה והבנה באמת מעמיקה של מי הוא, מה הוא מביא, מה היו ההתמודדויות שלו בעבר לפני הצבא, מה הדפוסים שלו, האם יש דפוסים אימנותיים לאורך כל חיים, האם זה משהו שקורה רק עכשיו, באמת העמקה באמת מאוד מאוד ארוכה במי האדם שיושב מולי, האדם היקר הזה, צריך להגיד, החיילים היקרים שלנו, המעממים האלה, ומתוך זה לעשות איזושהי הערכה של מה הכוחות ומה המשאבים שיש, בין עם משאבים פנימיים, אישיותיים, רגשיים, ובין עם משאבים חיצוניים. האם ההורים תומכים, לא תומכים, האם הם לוחצים, לא לוחצים, מצב סוציו-אקונומי, יש פה הרבה מאוד משתנים שמשפיעים על ההחלטה שלנו, האם חייל מתאים או לא מתאים להיות לוחם. והשאיפה היא כמובן, קודם כל, לטפל. לטפל, לעשות תהליך עם האדם הזה. אני חושבת, ואני חושבת שכל המערך שלי בגישה הזאת, שהצבא היא פלטפורמה משמעותית מאוד לחיילים, להתפתח, להתחזק, להתעצם, כן? יש בצבא, על אף שזאת מערכת שמטרתה להילחם ולהגן, יש לה הרבה מאוד ערך כצבא העם, לפתח אנשים. זה יכול להיות פלטפורמה מאוד טובה, ויכול להיות גם שלא. וזה גם בסדר. אבל כדי שאנחנו נבין מי נמצא באיזה צד, כן, של הדבר הזה, אנחנו עושים העמקה, אנחנו עושים איזשהו תהליך של לא פגישה אחת והחלטנו. אנחנו עושים תהליך, כמה פגישות, היכרות, מדברים עם המפקדים, מדברים עם ההורים, מנסים לייצר איזשהו תהליך כדי לעזור לאדם להתמקם במקום שיהיה לו נכון, שלא ישבור אותו. מצד אחד, מצד שני, שכן יאפשר לו להתפתח, לצמוח ולהתחזק, כמו שאמרתי. בחלק מהמקרים, החיילים האלה שאומרים, אני מפחד, אני לא מתאים, הם באמת לא מתאימים. ואז הם יצאו, בין אם בהחלטה פיקודית, ובין אם בהחלטה של הקבן. אוקיי? ויש חיילים שבתהליך משותף עם המפקדים לצורך העניין, אנחנו מצליחים לעזור להם להתמודד עם הפחדים שלהם. אתה יודע, במלחמה האחרונה, בבאחים, בבסיסי ההכשרות, היו המון חיילים שהתגייסו בהבנה שהם מסיימים הכשרה והולכים למלחמה. זה משהו שלא היה בשנים האחרונות, כן?
כן.
הם תפסו קווים, תעסוקות, איוש מאוד מורכב כמובן וכן הלאה, אבל... והדבר הזה באמת היה מאוד מאוד בולט, שחיילים רגע היו צריכים שנייה את ההכוונה הזאת, את החיזוק הזה, את הדבר הזה, כדי להבין שנייה, האם אני מסוגל, לא מסוגל, האם אני מתאים, לא מתאים, מה... שמישהו רגע יכוון אותי, כן? והעבודה בבחים הייתה מאוד מאוד מאומצת בהקשר הזה, של איך מצד אחד אני משאיר את מי שבאמת יכול, ואיך מצד שני אני מטפל ומלווה ומעצים את מי שצריך את העזרה שלי.
זה כאילו נשמע לי קצת צורם, כאילו...
למה?
למה מישהו שמפחד למות צריך טיפול?
זה, זה, זה קצת לא עובד ביחד, כאילו, אז מן הרבה אני מתכוון, כאילו, אינה לרבק, זה לא דבר טבעי, אני לא רוצה, כאילו, אני ספציפית, אבל כאילו, אם אני לא רוצה ללכת ולהסתובב בחברון, שכל שנייה יכול ליפול למטען, לא בא, זה לא משהו שאצלי בזה שלי, במה שאני רוצה לעשות, כאילו, אני מבין שזה חשוב למדינה, לא רוצה, לא רוצה, זה מפחיד.
אז לא, אז אני אגיד שנייה, קודם כל זה צודק, ממש לא התכוונתי להגיד שמי שמפחד צריך טיפול, בסדר? ברור שלהיות לוחם בצבא, אנחנו כאילו מאוד מאוד רגילים לרעיון הזה, אבל ברור שזה...
זה מוזר.
זה חתיכת אירוע, כן? אנחנו חיים במציאות באמת מורכבת.
נכון.
שלצערי, מצריכה מאיתנו באמת צבא הגנה. אבל אני אגיד שהאנשים שיבואו לטיפול זה אנשים שרוצים לעבור תהליך. שיש משתפים פעולה, כי מי שלא רוצה לעבור תהליך, להתחזק ולהתמקם, הוא לא יעשה את זה, בסדר? ואז באמת הסיפור הזה של מי שמפחד ובהתנגדות, אז תראה, בקצה הדרך הוא לא יישאר. עוד פעם, בדרך כלל זה החלטות של המפקדים, ולפעמים גם הקבן על המקום מחליט שהוא בחוץ, ממש בעל הפגישה הראשונה גם, ברגע שזה ברור נורא. אז אין כאן מאמץ כאילו, זה הרבה פעמים אנחנו... מדברים עלינו כאילו אנחנו נאבקים לשמור על סדק, על כוח לוחם. אנחנו לעולם לא נעשה את זה אם האדם לא מתאים, ואם זה יזיק לו, ואם זה יפגע בו, לעולם. אנחנו כאן כדי לעזור למי שרוצה להצליח, אנחנו כאן כדי להוציא את מי שלא מתאים, ואנחנו כאן כדי לעבור את התהליכים האלה עם החיילים, עם המפקדים, עבודה סוציאלית.
שאלה אחרונה, חיל הרפואה זה קופת חולים של הצבא, אוקיי?
אוקיי.
לא, כעובדה, זה יודעת, אני לא מדבר על הנפשי, אני מדבר על הפיזי, את יודעת, אני חולה, יש לי פה איזשהו מה שאני צריך להוריד, אני צריך לבדוק שיש לי פה נקודה וזה לא סרטני, אני הולך, אני אבדוק, נכון, מרפאות.
מרפאות, רופאים, כן, חובשים.
עכשיו, באזרחי יש לך באמת טיפול שהוא פסיכולוגי, זאת אומרת שהוא גם כן חלק מקופת חולים, זאת אומרת, אם אני... זה לא רק אם אני עכשיו קשה לי בגלל שאני הייתי בקרב, או שאני, כמו שאמרנו, אני מפחד, או זה, אלא גם כן, אני מרגיש, מה אם אני חרדתי? אם אני פתאום מרגיש בדיכאון? זאת אומרת, כמה יש לזה מקום היום במערכת?
יש הרבה מקום, בשביל זה אנחנו קיימים בשגרה.
כן.
תראה, בסוף אנחנו מדברים פה על המלחמה, שבאמת נראה לי לא נגענו אפילו בשמינית ממה שעשינו שם, כן? זה נורא קשה להעמיק בכל הדבר הזה.
ברור.
אבל המהות של קבנים, של קציני בריאות נפש, אתה אומר חיל הרפואה הוא קופת חולים, אז אנחנו הבריאות נפש של הצבא. בסוף כשחייל חווה, כי אני חושבת שפתחתי בזה, כשחייל חווה מצוקה על כל ספקטרום המצוקות, מקושי עם המפקד, ועד תחלואה נפשית, מז'ורית, חרדות, דיכאונות, הפרעות אכילה, פגיעות, הכל, אנחנו כאן כדי לתת את המענה, בין אם הייעוצי, התמיכתי, הטיפולי, יש לנו פסיכיאטרים, יש לנו מערך בכלל ענק, אנחנו אגב תחת חיל הרפואה, תחת הטל, שזה חיל שמאוד מאוד תומך ומעצים אותנו. הם מאוד מאמינים היום בבריאות הנפש, הם מפתחים אותנו, מעצימים אותנו, מתגברים אותנו, מתמרצים אותנו, כי הם מבינים שכמו בקופת חולים, שיש את העובד הסוציאלי והפסיכולוג, שזה היום שירות מאוד מאוד מבוקש, ובצדק, אז גם בצבא צריך את המרחבים האלה, וחיילים פונים לקבל עזרה, חיילים מגיעים לטיפולים על חרדות, חרדות שהם באו איתם מהבית, בסדר? מגיעים על, על, על רצון להתייעץ בנוגע לאכילה בבסיס, קשה לי לאכול בבסיס, אני עם גלוטן, אני אומרת לך, יש הכל.
אוכל לא טעים.
האוכל לא טעים, לא יודעת, אצלי בבסיס הוא נהדר, אבל... האוכל לא טעים, אני רגיש לגלוטן, אני לא אוכל, אני לא ישן, אני מתגעגע לאימא, חסר לי כסף, אני לא מסתדר עם המפקד שלי, אני לא מרוצה מהשירות שלי, אני מפחד לשרת בגדוד, זה אינטנסיבי לי מדי, הכל. כל מה שחייל מרגיש לגביו מצוקה, נכנס אלינו באהבה. מבחינתנו, כל חייל שנכנס אלינו למשרד, לא טוב לו, משהו לא טוב לו, הוא צריך עזרה.
והשאלה לגמרי בסיסית, יש תורים?
יש תורים.
כן, אני יודע כמה זה קשה להשיג מומחים.
אז תראה, בשגרה, קודם כל בשגרה אנחנו, יש לנו גם סטנדרט שאנחנו צריכים לעמוד בו, כן? שאגב, בלי להעליב אף אחד, אבל אנחנו נותנים מענה הרבה יותר מהיר מבאזרחות. ללוחם יש לנו פקודה שאנחנו צריכים לתת עד שבועיים פגישה ראשונה, ועד חודש לתומכי לחימה, וכולם עומדים בזה.
זה מאוד מהיר.
וזה, נכון, וזה חלק מהסיפור הזה שהמערך שלנו מאוד מתעצם, החיל הרפואה מאוד מאוד מאמין בנו והטל, ויש לנו את היכולת לעמוד בזה. היום, נגיד אחרי המלחמה, צורך העניין לחטיבה 188 או 7 או גולני או נחל נעימית, יש קבן אחד לכל החטיבה. באומס של עכשיו, של בתוך מלחמה, בוודאי שזה לא מספיק. אז אנחנו, יש איתנו קבני מילואים שמתגברים אותנו, פתחנו קליניקות, הם הולכים לכל מקום, נותנים טיפולים לכל מי שמבקש, וזה מעל ומעבר. הלוואי והייתי יכולה לשים קבן על כל חייל עכשיו. כן? אתה יודע, בכלל, השיח הזה על בריאות הנפש תמיד מייצר איזושהי מחשבה שכולם צריכים טיפול, וכולם עם פוסט טראומה, וכולם מסכנים, וכולם במצוקה. אני רוצה להגיד לך שכל מי שצריך עזרה מקבל אותה. אנחנו מתנפלים באובססיה על חיילים בכל מקום. לבנון, עזה, איוש, כל המרחבי ביניים. אבל הדור הזה הוא דור של אלופים. באמת, זה אנשים מדהימים. יש להם אחדות מטורפת, יש להם קבוצות מאוד מאוד חזקות. זה דור חזק, זלזלנו בהם.
אני לא זלזלתי באף אחד אף פעם.
אז אני חושבת, אז אני שמחה לשמוע.
אני תמיד חושבת שכל דור מזלזל בדור הקצר יותר, אז הפסקתי.
כנראה, אבל כאילו אם דיברנו על כזה דור אייפוני וטיטיטי, אז אני רוצה להגיד לך שחשוב לי מאוד שהשיח הזה על בריאות הנפש, הוא לא ייצור איזושהי תמונה שכולם חולים, וכולם פצועים, וכולם עם פוסט טראומה. יש מצוקות, המציאות הזאת של לחימה היא מחרידה. אין מה לעשות. גם אנחנו כקבנים שהיינו בדרום, ועכשיו שאנחנו בלבנון, זה מפחיד נורא.
זה נורא מפחיד.
זה משאיר גם עלינו חותם, על כל מי שמשתתף בלחימה. אבל אנחנו עם חזק, ואנחנו צבא חזק, והחיילים שלנו מהממים, ויש להם אחדות מטורפת, ויש להם מפקדים מעולים, ויש להם קבנים תותחים. קבני החטיבות וסיוע טלפוני ומרכזים ומרפאות שמתגברים לנו, באמת יש שם, יש הכל היום, כל מה שצריך ואפשר לחלום עליו במערך. זהו, אני שמחה על כך.
זה מצד אחד מקום נפלא לעצור, אבל יש לי עוד שאלה אחת.
אני, לי יש זמן, אין לי בעיה. אני צריכה לחזור היום ללבנון, מבחינתי תמשיך את הרעיון עד הנצח.
לא, האמת, דווקא זה שהזכרת את הדור הזה, זה דווקא גרם לחשוב על הדור הקודם, ועל המילואימניקים, ועל ההבדל בין הסדירניקים למילואימניקים, כי זה לא אותו דבר.
הבדל גדול מאוד.
כאילו, דבר שאני אשמח לשמוע בכלליות על ההבדל, ואני גם ספציפית אשמח באמת על היום שאחרי, כי אני שמעתי הרבה על אנשים שכאילו, הרי כולנו יודעים שדיברנו על זה אפילו,
כן.
פה, שהרבה פעמים היציאה זה החלק הקשה, היציאה, והרבה מילואים לי, כי שעשו עכשיו 4-5 חודשים בשירות אינטנסיבי, פתאום צריכים לחזור, לטפל בילדים,
נכון.
ללכת לעבודה,
נכון.
וזה יוצר משבר מטורף, ומן הסתם, צהל לא אחראי עליהם, במרכאות בתקופה הזאת, אבל איך הוא דואג שהם באמת...
לא, צהל אחראי עליהם בתקופה הזאת. וגם אנחנו אחראים עליהם בתקופה הזאת. ואני אגיד שהמילואימניקים זה עם יקר, יקר יקר מאוד. כל מה שאמרתי לאורך כל הרעיון, תקף גם למילואימניקים. מההכשרות של הלוחם ללוחם, בהכנות המנטליות שעשינו להם וברענונים שאנחנו עושים להם גם בשגרה, כשהם באים להתאמן. דרך הטיפול של הקבן החטיבה, המרפאות שציינתי בדרך, הפלוגה לתגובות קרב, והכל רלוונטי להם. הכל. הדבר השונה הוא הגישה, התכנים, והיום שאחרי. אם אמרתי לך שעל המחלקות של הלוחמים, אנחנו משתלטים עליהם ומתנפלים עליהם, ועושים להם איזשהו עיבוד וסגירה, אז אנחנו עושים אותו דבר למילואימניקים, רק שהשפה היא אחרת. הנושאים הם טיפה אחרים. לא אמרתי, אבל כשאוגדה 36 יצאה מעזה, או כל החטיבות האחרות, אני ספציפית 36, אז אני מציינת אותה שוב ושוב, אבל אנחנו מדברים פה על דבר שהוא, אני מייצגת את כל הקבנים מכל היחידות, כשהם סיימו את המשימה ההיא, עשינו להם ממש ימים מרוכזים של 2-3 ימים של עיבוד, שהיה בו גם סגירה, וגם ארגון הזיכרון, וגם חיזוק המסגרת, וגם לצורך העניין למילואים ניקים עשינו הכנה לאזרחות, דיברנו על האתגרים הזוגיים שיהיו, על האתגרים ההוריים שיהיו, מי שהיה צריך טיפול מפגש וכן הלאה כמובן קיבל את זה און ספוט על המקום, עשינו זומים לנשים של המילואים ניקים, כדי להכין אותן, איך לקבל את האנשים שלהם בחזרה. עשינו, אגב, גם זום להורים של חיילים, כן, חיילים סדירים. אז התהליכים הם תהליכים מקבילים וזהים, פשוט בשפה אחרת. ובקצת סגנון אחר. כי המילואים ניקים, אתה יודע, אני לא אדבר איתם עכשיו על אמא ואבא. אדבר איתם על האישה ועל הילדים. וזאת שפה שונה. אבל כל השירותים שציינתי עד עכשיו, הם אותו דבר למילואים ניקים, ואני אפילו אגיד שגם היום שאחרי הפופו, הם זכאים לטיפול, לכסף, לא משנה, יש להם כל מיני מענקים, 1,500 שקל לטיפולים נפשיים, איפה שהם בוחרים, החזר, יש את היחידה.
ארבעה טיפולים שלמים.
ארבעה מפגשים שלמים, וגם לנשים שלהם, עוד ארבעה, ויש את זה אקסטרה, ליחידה לתגובות קרב, שהיא נותנת, בחינם.
זה אם אפשר להשיג היום בכלל פסיכולוגית, אני משמור.
אז אני אגיד עוד פעם, תראה, גם היחידה לתגובות קרב, שזאת יחידה מדהימה, שמטפלת באנשים שאינם בשירות מילואים פעיל, או בסדירים, אלא כאלה שסיימו מילואים והשתחררו, זאת יחידה שנותנת לך טיפול בחינם ארוך, כמה שאתה צריך, בחינם. כי עשית שירות מילואים. הם עושים גם קבוצות, הם עושים כל מיני דברים. אז יש גם את זה, ה-1,500 שקל זה כאילו אקסטרה, למי שרוצה כאילו ללכת לשניים, שלושה טיפולים האלה. אבל מי שזקוק לטיפול ארוך, אתה יכול ללכת ליחידה לתגובות קרב, שגם היא מאוד גדלה בתקופה הזאת. ענף חוסן נפשי שנפתח עכשיו.
מה זה ענף חוסן? אמרת זה בהתחלה וזה, מה זה ענף חוסן נפשי?
ענף חוסן, באופן כללי המלחמה, ראש התל, היקר, שהוא איש מאוד מיוחד, שמאוד מאמין בבריאות הנפש, וחיל הרפואה, קצין הרפואה הראשי, באמת, כל מי שעוסק במערך שלנו, באמת הבינו, הם כבר מבינים הרבה זמן, אבל במיוחד עם המלחמה, הם מבינים שצריך באמת לעבות את המערך, לא רק בכמות של קבנים, אלא גם במענים שונים. ולכן הם הקימו גם מרפאה, שנקראת מרפאת העצומות, שעושה טיפולים קליניים מעמיקים מאוד, שהיא על ידי מומחים בפוסט טראומה לחיילים סדירים. הם הקימו את ענף חוסן נפשי, שמתעסק בכל מה שנוגע למוכנות של מילואים ניקים ללחימה, מוכנות של המפקדים ללחימה, מחקר שנוגע לטראומה, הרבה מאוד דברים שהם המעטפת הזאת, היא לא הפרטנית, אלא המערכתית. אז זה עכשיו נבנה, זה עכשיו ענף חדש, שבונים אותו וממש הוא כבר מתחיל לפעול שבוע הבא ברמה כזאת. וכמו שאמרתי, המון המון קבנים בעיבוי והרבה מאוד שירותים שלא היו לנו עד עכשיו, שזה מהמם, כי עכשיו אנחנו יכולים גם להתעסק ברמה הפרטנית וגם ברמה המערכתית, ויש לנו גיבוי מלמעלה, מהחיל, מהטל, ומהמערך כמובן שעוטף את הקבנים בשטח, אלה שעומדים על הגדר, אתה יודע, עם השכפץ והכסדה הזה, וצריכים את המעטפת הזאת, את ההדרכה, את הליווי, את המוכנות של הכוחות. אז אלה כל מיני מוקדים כאלה שנפתחו כעיבוי וגיבוי עבור הקבנים בשטח. וזה מהמם, זה פשוט עוד תהודה לכמה בריאות הנפש בצבא היא משמעותית וממוקמת, שזה סופר מרגש וחשוב.
האמת שזה נשמע שונה לחלוטין מתי שאני הייתי בצבא, לפני 20 שנה, שלם יעזור.
הזמן אף.
כן, תודה רבה שבאת.
בכיף, תודה שהזמנת אותי.
אפשר לדבר על זה עוד שעות, אבל נראה לי שאנחנו צריכים לסיים. אני רק רוצה להגיד שתודה שבאת, ובאמת זה היה סופר מעניין.
תודה לך.
תודה רבה לרב סרן אבי הגאון. על ההפקה יש לנו את אלעזר סלוטקי, על המוזיקה מאולי דו מיימון ואת הוידאו הערך אמיר בוקסבאום. אגב, אם נהניתם מהפרק, אל תשכחו לעשות לייק לוידאו, לעשות סאבסקרייב, לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, וכמובן לספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. זה מאוד עוזר להפיץ את הפודקאסט. תודה רבה.